בדין בשביל בשבת, יש שלושה סוגים. סוג של כלי ראשון, סוג של כלי שני, וסוג עירוי מכלי ראשון לכלי שני. כלי ראשון, כל עוד היה צודדת בו, הוא מבשל, מבשל לגמרי. כלי שני לא מבשל בכלל. יש מחלוקת אם מבליע או מפליט או לא. מרן, ביורבי עסמה כוחה, פסק, שבכלי שני, לכתחילה חושים שהוא מבליע או מפליט, בדעבד אין להוס. לגבי שבת אין נפקה מנה, אם הוא מבליע או מפליט או לא. כדי שאיסור בשבת, האיסור הוא בשביל בישול. כלי שני לא שייך בו בישול בכלל. לכן למשל, אדם שיש לו חצי כוס קפה, רוצה למזוג אותו בחלב קר, מותר. כלי שני זה לא מבשל. אפילו נגיד שלושת רבעים או יותר, שזה ממים רותחים, רוצה רק למזוג אותו בחלב קר, מותר. אין איסור בזה. כל שכן אם זה בהפך. החלב קר למטה, והוא שופך עליו מכלי שני. ודאי שלא מבשל. אפילו מכלי ראשון, אם ישפוך על החלב קר, לא מבשל אותו. למה? עירוי, זה נקרא שמו עירוי. הוא מערה מה, נגיד, הפח, זה המחם של החמים, של מים חמים, הוא מערה עליו. אבל העירוי הזה, כיוון שנכנס לתוך מים, לתוך דבר שהוא לח, הלח הוא תמיד מתהפך, מתערבב יפה. זה לא דומה לדבר שהוא יבש. כך כתבו התוספות במסכת שבת דף מם, לכן לא שייך בזה בשביל כלל. כן, בין שכבר שפך את המים הרותחים בתוך הכוס, ושם נמסתם שם קפה וסוכר, ועל זה רוצה לשפוך על זה חלב קר, זה מותר. לכן בהפך, יש חלב קר למטה, ועל זה הוא שופך עליו ממים רותחים, גם כן מותר. פני שזה מתערבב יפה, ולא דומה לאדם שהוא שופך לכלי ראשון על דבר שהוא יבש, שעד מבשל אותו. בעירוי, אם מבשל או לא, יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. דעת רשב"ם, אחיו של רבנו תם, שעירוי אינו מבשל כלל, דינו כדין כלי שני. מסכימים איתו הריטב"א, מסכימים איתו הר"ן, הראה, כמו דעת הרשב"ם. לעומתם, רבנו תם ירי חוקים ואומרים, עירוי מבשל כדי קליפה. מרן, ביורה דעת סימן ס"ח וסימן ק"ה, פסק כדעת רבנו תם, שעירוי מבשל כדי קליפה. בדיני איסור והיתר, ישווה נפקא מינה בזה. נגיד למשל, אם אדם רוצה למלוג תרנגולת, תרנגולת עם הנוצות שלה, ורוצה למלוג אותה עוד לפני שמלח והכשיר אותה. אם שופך, שם אותה בתוך מים רותחים, דוד של מים רותחים, אז כאילו בישל אותה בלי מלאכה. כמו שאדם מבשל בשר בלי מלאכה, שהכל נעצר. אז ככה התרנגולת הזאת כולה אסורה. מאחר ששם אותה, טבל אותה בתוך מים רותחים, מים שהיה תורית את דבריהם וכשמם רותחים. צריך רותחים שמעלים בועות כמו הגעלה. כל שהיה תורית את דבריהם וכשמם רותח. ואם שם את התנגולת בפנים כדי שהנוצות יתרככו ויוכל למרות אותם, אסר לגמרי את התנגולת הזאת. אבל אם עירה עליה מים רותחים כדי שתרכך, תלוי איך עירה. אם תפס אותה למשל מהראש, ושפך עליה מישהו אחר, שפך עליה את המים הרותחים, אז הנוצות מגינות עליה. הרי אנחנו אומרים, עירוי מבשל כדי קליפה. כדי קליפה, רק קליפה אחת, לא יותר. אז כשהוא שפך, הנוצות, הם עומדים עליה, אז כשהוא שפך, שפך על הנוצות. זה נקרא שמו עירוי כדי קליפה. וכשאדם אוכל את הנוצות, אז לא נסרה. התנגולת שרה כשרה. אבל אם תפס אותה מהרגליים ושפך עליה מים רותחים, המים רותחים נגעו בגופה, למה הנוצות מתקפלות, מתרחקות, וכשהוא שופך, אז נגעו המים הרותחים ממש בעורה של התנגולת. שופך את העור, זורק את העור, התנגולת שעה כשעה. למה עירוי מבשל כדי קליפה בלבן. לו שם אותה בתוך הדוד של המים הרותחים. אז הבישול הוא בישול חוטט לגמרי, מעבר לעבר. לכן אוסר אותה כמו שבישל בשר בלי מלאכה. לכן היא נאסרת לגמרי. לא כן הדבר כששפך עליה, עירה עליה, עירוי מבשל כדי קליפה בלבד. זו המסקנה של הפוסקים, אבל זה דבר שנו במחלוקת. לדעת רשמן בכלל לא מבשל. בין שתפס אותה מהראש, בין שתפס אותה מהרגל, גם העור נשאר קשה. זה דעתו של רשמן, זה דעתו של הראה, חברו של הרשב"א, רבינו אהרון הנביא. מעידים שכך דעתו של הרמב"ן, יש קצת סתירה בדעתו של הרמב"ן. וכן, הראה, הריבה, הרן, כולם סוברים, שזה לא מבשל בכלל, אפילו כדי כדפה. אבל מראה לא פסק את דבריהם. מראה פסק את דעת רבינו תם, רבינו יצחק הזקן בעל התוספות, וגם הרמב"ן בסוף עבודה זרה נשמע ככה, שעירוי מבשל כדי כדפה. וכן, בזה יש חדוק בתנגורת, כפי שאמר. לגבי שבת, אם זה מבשל אפילו כדי כדפה, אסור של בשלות ישנו בשבת. כי זה אסור. אם מערה, אם שם אותו בתוך מים רותחים, בתוך כלי ראשון, זה אוסר בהחלט, שזה אסור, מבשל אותו. אם זה שם אותו בכלי שני, לא מבשל כלל. כלי שני לא מבשל. זה כלל בכל האסורים כולם. כלי שני לא מבשל. לכן אם אתה לוקח, כמו שאמרתי לך, חלב, אתה שופך אותו על מים חמים בתוך כלי שני, אתה שייך בזה בשביל כלל. הוא אדם שקם בבוקר, רוצה לחוס את הפנים שלו. לוקח את הכלי שיש בה מים קרים, ורוצה למזוג עליה קצת מים חמים, כדי שיהיו פושרים קצת, שוכל לחוס את הפנים שלו. מותר לעשות ככה, לך תחילה. אם המים תמיד, בדרך כלל אומרים, תתאה גבר. תמיד התחתון גובר על העליון. יותר מאשר העליון גובר על התחתון. כך בדרך כלל. גם לגבי איסור והתר, כך תגמלן. עכשיו למשל שם מים חמים, מים קרים מהברז, שם אותם בתוך הכלי. ורוצה קצת להפשיר אותם, אז פותח את הברז של המחם, על זה, וזה נעשה פושר על ידי כך. הוא אפילו חם, מותר. למה הרבה, מים הקרים גוברים על העליונים, ולא מבשלים אותם, רשך וזה בשביל כלל. או שהפך, הלך ולקח מתוך הברז, לקח מים חמים, עד חצי הכוס. ואחר כך רוצה לפתוח את הברז של המים קרים, לשפוך על זה, גם כן מותר. למה? זה כלי שני, אחרי שעירה אותה מהברז של המחם לתוך הכלי, הכלי נהפך להיות כלי שני. כשאתה שופך על זה מים קרים, הכלי שני לא מבשלים, אז מותר לך, תהלך. בין מקדים את זה, בין מקדים את זה, מותר. בדבר אחד קטן יש שפוסקים סוברים שאסור, זה כשזה המים הקרים מועטים מאוד מאוד. הוא פותח את הברז של מים רותחים עליהם, יש בזה בעיה. למשל נגיד, כמו סנס של התה. אפילו הוא הרתיע אותו מערב שבת, אבל נעשה קר, ביום שבת נעשה קר. שופך מהתמצית הזה של התה, שופך בתוך הקוסט, אבל לא שופכים הרבה, כמה שופכים? כפית אחת, שתי כפיות. ואחר כך בסוף לוקח את הברז ושופך עליהם. יש אומרים שזה נקרא שמו מבשל אותם. אפילו שכבר נתבשלו מערב שבת, יש בשביל אחד בשביל בלח, זה לח. לכן לא יעשה כך, אלא קודם כל יקדים להשים את המים הרותחים, שאז נעשה כבר בתוך כלי שני, וכלי שני לא מבשל, אז ישפוך את התמצית הזה של התה, ואין צבעה באוכלים ובמשקים. זה דבר ידוע, פסק מרן, שאין דין צבעה לא באוכלים ולא במשקים. לכן, קודם כל ישפוך את המים הרותחים בתוך הכוס, נעשה כלי שני, אחר כך שפוך עליהם תמצית של התה, ואז גם אותה, כי כלי שני לא מבשל. בקפה יש מחלוקת אחרת. קפה, אם אדם שם כפית קפה, לא מדבר אני על נס קפה, אלא על קפה ממש, שזה קלוי ולא מבושל. נס קפה זה מבושל, רתוח, עד שמתעדה לגמרי, נשאר זה הנס קפה. בנס קפה אין שום בעיה, אפשר לשים אותו בתוך כוס, לשפוך עליו מים רותחים, כי אין בישול אחר בישול, וזה כבר יבש. הבעיה היא בקפה עצמה, שהיא רק כילויה. קונים אותה תחלה, וטוחנים אותה, וזה הקפה. אתה שם אותו בתוך הכוס, אם אתה פותח על זה ברז של מים רותחים, על זה, זה לא דבר לח, זה דבר יבש. מבשל אותו. אז האם מותר לעשות דבר כזה או אסור? בזה נחלקו הפוסקים, אם יש בישול אחר כליה או תליה או אפייה, שלושתה ביחד. כולם יבש. אין תליה, דבר שהוא צלי. בישלת בשר, צלית אותו מערב שבת. לא בישלת אותו, צלית אותו. אחר כך ביום שבת, תראה אותו שכבר נעשה קצת יבש, אתה רוצה לשים אותו בתוך הסיר אחרי שהוצאת את הסיר מעל האש, יש שם המרק, רוצה קצת להחליח אותו, לרקח אותו, שם אותו בתוך המרק. מותר לעשות דבר כזה? על האש ודאי שעשית. זה נראה כמו מבשל. אפילו מדרבנן, הכל פנים. אבל מדובר שכבר הוציא את הסיר מעל האש, במרק רותח, ורוצה לשים בתוכו כמה חתיכות בשר צלי, שצלה אותה בתמול. מותר לעשות ככה או אסור? זה צלי. יש קלוי, זה כמו הקפה. ויש אפייה, לחם, אפוי. גם כן הוא יבש. ורוצה, ונגיד ללחם קצת יבש, אין לו שיניים לאכול אותו, ורוצה לפרר אותו בתוך כדי ראשון, בתוך הסיר. האם הוא תרש אותו כזה או לא? זה המחלוקת. יש בישול אחר צלייה, אחר צלייה, אחר אפייה. או לא, או אין בישול. וזה נחלקו רבנו עזר ממת, ורעביה, רבנו אביה העזרי. רבי אלעזר ממץ תלמידו של רבנו תם, סובר, יש בישול אחר צלייה, יש בישול אחר אפייה, יש בישול אחר צלייה. הוא לומד בדין צלייה, לומד לשאר דברים. בתלמוד, הוא מביא ראיה מהתלמוד, שיש בישול אחר צלייה. מה יש שם בתלמוד? ידוע שבליל פסח, בזמן שהיה קורבן פסח, היה צריך לאכול אותו צלי. אז תאכלו במנונה, ובשל מבושל במים, כי אם צידי אש, זה שיכול אותו צלי. עכשיו, הוא צלה את הקורבן. אחרי שצלה אותו, שם אותו בתוך מרק רותח, בכלי ראשון. עשה מותר או עשה דבר אסור? נאמר, אני צליתי אותו, אתה עושה צידי אש, היה כבר צידי אש. רק אני עשיתי שיהיה יוצא, רק שמתי אותו במרק. מותר או אסור? הגמרא אמרה שזה אסור. למה כתוב? ובשל מבושל במים. לא כתוב בשל מבושל. אין לי אלא מבושל מעיקרו. מעיניים לרבות בשלו אחר שצלעו, תלמוד לומר בשל מבושל. גמרא בפסחים דף מ"א. מכאן רוצה ללמוד רבי אלעזר ממת. הנה כאן כבר היה צלי, ואילו הבישול פועל בו. וגם כן אסור. אז גם כן אותו דבר. אם היה בשר צלי מערב שבת, ושם אותו בתוך מרק רותח ביום שבת, נכה שמו מבשל, יש בזה אסור. אסור לבשל בשבת. רבי רבי העזרי חולק עליו. אומר, לא, שם כתוב בפירוש, בשל מבושל. אז התורה באה לאסור. אבל מקום שלא כתוב בשל מבושל, מנהל לנו לאסור. אחרי שכבר מבושל, ואפשר לאכול אותו כמו שהוא, נגמר, לא שייך בו עוד בשול. לכן אם רוצה אחר כך לשים אותו בתוך מרק רותח, בכלי ראשון אפילו, מותר, בתוך הסיר, בתוך כדרה. כיוון שהעביר אותו מעל האש, ושם אותו שמה, רוצה לקחת אותו, מותר, הם בזה שמסור. גם מרן, דעתו כמו רבינו אבי העזרי, דהיינו להתיר. יש עוד פוסקים שנחלקים, אחד לצדו של רבי עזר ממת, עושר, ואחד לצדו של רבינו אבי העזרי שמתיר. רעביה ראשי תיבות רבינו לעזר בר יואל הלוי, הוא שמתיר. ובכן, מרן פסק בשולחן ערוך להתיר. הוא קדם, כתב קודם, יש אומרים שיש בישול אחר צלייה או אחר אפייה, ויש אומרים שאין בישול אחר אפייה. פירושו של דברי מרן, אפילו בכלי ראשון, לא רק בכלי שני, אפילו בכלי ראשון. כותב רבי יהודה עייש, בספרו מטה יהודה, המנהג פשוט באלג'יריה, הוא ירה באלג'יריה. המנהג פשוט באלג'יריה ובשאר מקומות של ספרדים שעושים כמו דעתו של מרן. ולכן כשיש למשל לחם קצת יבש, מפררים אותו בתוך צלחת ומערים עליו מקלי ראשון את המרק, עושים מרק עם רגליים ככה שישמן מעט, כן, ושולחים אותו על הלחם הזה, מרקח אותו. אתה מותר לעשות דבר כזה ביום שבת. למה? אין בישול אחר עפייה. ולחם כבר היה אפוי. נכון שהוא על בכך מרקח אותו, מה בכך? אסור לרקח בשבת? אסור לבשל. זה לא מבושל, זה כבר מבושל, כבר אפוי. לכן מותר לשפוך עליו מרק רותח. אומר שככה כן המנהג, ככה רב נעים. בספר גנת ורדים, של רבי אברהם הלוי, לפני 300 שנה בערך, הוא דן במיוחד על הקפה. האם מותר לשים קפה בתוך כוס, ועל זה לערות מים רותחים. אם זה מותר, למדי אמר כמובן, אירוי אסור, מבשק את הכליפה. קראתו של מרן, עשה כמו דעת הבנותם, ורבינו שחק לזכן בעד התוספות. כיוון שלפי דעתם אסור. אז גם כן כאן, כשהוא שופך עליהם מים רותחים על הקפה, אז הוא מבשל את זה. ויש בשול אחר, ואחר כדייה. לפי דעתו, שר בן עזר ממת. אז הוא נוטה לאסוף. ואומר שגם כן זה לא נאחד, אפייה, כלייה, צריך דבר שהוא קלוש שאפשר לאכול אותו. נגיד למשל קליטה, יש קליות למשל של אפונים קלויים. חומוס קלוי. אז אוכלים אותו כמו שהוא. אתה רוצה לקחת אותו, אין לך כל כך שיניים חזקות, רוצה לשים אותו בתוך מים רותחים כדי שיתרכך מעט. זה אומר, אין בשול אחר כדייה. אבל קפה, מי אוכל אותך ככה כמו שהיא? זה לא רק כמו בשול אחר כדייה. כמו שזה כמו דבר חדש. הוא אדרבה מתקן אותה, עושה אותה שראויה לשתייה, על ידי ששפך עליה מים רותחים. זו הנטייה של הרב כדי לאסור. חלקו עליו כמה רבנים, בתוכם רבי יעקב פרצ'י, הוא היה בדין במצרים, הרב רבי אברהם הלוי, שלח את השאלה שלו לכמה רבנים שהיו בדורו. רבי יעקב פרצ'י, הוא היה בדין באלכסנדריה, שלח לרבי משה בן חביב, שהיה בדין בירושלים, שלח לרבי אברהם יצחקי, שהיה בדין בחברון, לכולם שלח את השאלה שלו. כולם נתנו להתיר, ואמרו שגם קפה, ראוי, כמו שהוא כבר קלוי יפה, אז יכולים הרבה אנשים שמים מעט סוכר על הקפה ואוכלים סוכר. אני זוכר בילדותינו, היו מחלקים לנו אחרי שהיינו גומרים לאכול, היינו ילדים, כל אחד יתים לו כפית, קפה עם סוכר, יאללה, שהכל יהיה בדברו ואוכלים אותו. ככה היו הרבה עושים דבר כזה. ואומר, הולכי דרכים, לוקחים אותם, קודם הולכי דרכים, לא כמו עכשיו, הולכים כמה ימים, כמה ימים, כמה לילות, הולכים על חמורים, על סוסים, עד שמגיעים חוסר צם, בדרך מסכנים, רוצים להשיכו להסיע להרטיב את הפה שלהם. מה עושים? מים חמים אין להם. מה עושים? לוקחים מעט קפה עם סוכר, שים אותו בפה שלהם, במקום שאתה כוס קפה. וזה היה תענוג שלהם. אבל מה עושים בכל יום? אז למה אתה אומר שזה לא ראוי? כן ראוי. לכן אומר הרב, הקפה הזאת ששמת אותה בתוך הכוס, והראית עליה, זה נקרא שאומרו בשול אחר כלייה, שהרי הקפה הזו כבר קלו אותה, שמו אותה, אפשר לאכול ככה, אתם יודעים את הקפה לפני שיקלו אותו, אפשר לראות אותו, אפשר לתלות טעם ולא ריח, זה מתייבש מאוד, יבש היה כעת, אלא צריך קודם כל לקלוט אותו, ואחר כך בסוף טוחנים אותו בריחיים, מודחו במדוחה, ושמים אותו בתוך הכוס, אתה נהנה ממנו. לכן זה נקש יומו בשול אחר כדייה, ומסקנתם להתיר. והסכים גם כדודע עייש, מביא את דבריהם בעניין הקפה, ואומר, כיוון שרוב האחרונים הסכימו להתיר, אני מסכים עמהם להתיר. כי אני רוצה ללמדים, אם אדם רוצה לשים כפית קפה, ועל זה לשפוך מים רותחים מהברז, מהברז המחם שנמצא על האש, מותר לך תחלה. למה? פוסקים אנחנו כמו דעתו של מרן, שאין בשול אחר כדייה, ולכן יכול לשים אותה בתוך הכוס, ואז זה יערה עליה. הסוכר הוא מבושל, אין בשול אחר בשול, זה לכל הדעות מותר. הסוכר הזה, הוא המיתים למשל, שלוקחים מהקנה סוכר, או מסלק, היום עושים את זה, מסלק אדום, גם כן, זה מיוחד בשביל הסוכר. אז גם כן, אחרי שמרתחים אותו, מתעדה ונעשה סוכר. אז זה כבר רטוח, זה מבושל, אין בשביל אחד בשביל, אין כל בעיה בעניין הסוכר. אתה יכול להשים כפי סוכר, שתי כפיות, כמה שהוא רוצה, ועל זה יערי מים רותחים ביום שבת, זה בזה אין כמו. כל הפחפוק הוא בדברים אחרים שלא מבושלים. גם נס קפה, גם כן, לוקחים את הקפה הזה, מאדים אותו אחרי שמרתחים אותו, מאדים אותו, ונשאר זה הנס קפה הזה, אז זה מבושל, אין בשביל אחד בשביל. בזה לכל הדעות מותר. הוויכוח הוא רק על קפה רגיל. קפה רגיל, שאתה מערי עליו מים רותחים, דעתו של מרן מותר, ואנחנו הספרדים קבלנו הוראות מרן, כבר כתבו כמה פוסקים שאנחנו לא זזים מהוראות מרן ימין ושמאל, אפילו להקל, אנחנו מכירים כדבריו, אפילו באיסורי תורה, אנחנו פוסקים כדבריו. כך כותב גם כן הרשב"ת, רבי שמעון בר צמח, בספר ימין שמועה, הוא כותב, אפילו באיסורי תורה, אם קיבלו עליהם הוראת רב, רב בישראל, אז הקבלה שלהם קיימת, ולא זזים ממנו ימין ושמאל, בין להקל, בין להחמיר. וכל מי שמעיז להורות נגד דעתו של אותו הרב שקבלו אותו עליו, הווה כתועה בדבר משנה. לכן דבריו לא שווים כלום. אין הוראתו נחשבת כלום. לכן בשביל זה אנחנו קבלנו הוראות מרן, כמו שאמרתי, והוא מרא דעתה שלנו, כמו שמצאנו בתלמוד בשבת קוף למד, במקומו של רבי אלעזר בן הורקנוס, היו קורטים עצים בשבת כדי לעשות פחמים, כדי לעשות אזמל לצורך המילה בשבת. חכמים עושים לעשות מכשירי מילה בשבת. מילה עצמה עושים בשבת. ביום השמיני הוא בשעה עולתו. ביום השמיני אפילו בשבת. מעשים בכל יום, עושים בלית מילה בשבת. יש מי שמפקפק בזה? אבל המחלוקת שלהם במכשירי מילה. כלומר, לא המילה עצמה, אלא המכשירים כדי לעשות את המילה. האיש הזה אין לו אזמל את סכין כדי לחתוק את הברית. אין לו. אז מה עושה? הולך וקורט עצים כדי לעשות ברזל. אז זה צריך להיות פחח באותו היום. אז הוא הולך, מוריד, קורט עצים. אין לי עצים, איך אני אעשה? בלי אש אי אפשר לעשות את זה. אז הוא הולך וקורט עצים, ועושה אותם פחמים, ומבעיר אותם. כמה מלאכות הוא עושה שמגיע שיהיה אזמל, תקונקלי ואיסור, והבערה ובסור משום קוצר, זה קורט עצים. כל אלה כדי להכין את האזמל, הסכין, כדי שיוכל מוכן לחתוק בו ולעשות ברית מילה. דעת רבי אלעזר זה מותר. החכמים לא, זה אסור. התורה התירה לעשות מילה עצמה, אבל לא מכשירים של מילה, זה לא נחים את השבת. במקומו של רבי אלעזר, הוא היה מרא דעתה בלוד. אחרי רבי אלעזר בלוד, כך כתוב בגמרא בסנהדרין מ"ב, צדק צדק תרדוף, הלך אחרי בית דין יפה. בדין יפה היה רבי אלעזר בן הורקנוס בדורו, היה גדול הדור. הוא היה הבדין בלוד, ושם היו עפי וצעור עפי ובו. במקומו היו נוהגים, המוהלים כולם, כל אחד שובר את הסכין שלו בערב שבת. אין סכין. באים ים שבת, רבי אלעזר אומר, מכשירי מילה דחים את השבת. הולכים וקוטעים עצים כדי שיהיה המולה. תראו כמה חשובה מילה, כמה חביבה מילה, עושים כמה מלאכות כדי לעשות מילה בשבת. הולכים, קורטים עצים, עושים פחמים, מבערים אותם, עושים פחמים, אחר כך עושים את האזמל, צריך שיהיה גחלים לוחשות, ואחר כך אחרי שעושים את האזמל, באים ועושים את ברית מילה, ועושים איזה טררם גדול. ככה היו עושים. כל יום שבת, כדי להראות שרבם צודק, לא חכמים שחוקים עליו. אפילו יחיד ורפים מלחק הרבים, תמיד יש לנו כלל. אבל הוא מרד העתרה. עפיו יחנו ועפיו יסם. והיו עושים ככה לכוונת חילה. הולכים כל ערב שבת, שוברים את הסכינים שלהם. אז אין סכין, עשות ברית מילה. מה לעשות? ילד, מסכם, צעשות ברית מילה. אז הולכים ועושים את כל הבעיות האלה, ועושים מלאכות דאורייתא, בשביל לקיים את דברי רבי אלעזר. והגמרא אחרי זמן מספרת, לכאורה צריך לראות את זה לא בעין יפה. לשבור לך את החילה, טוב, אין לך סכין, אין לך, השם ירחם עליך. אבל יש לך סכין, למה תשבור אותו מחרב שבת? והגמרא תכף מה מספרת על זה? מעשה במלכות הרשעה באותו הזמן, גזרה גזרה על ישראל, בכל ארץ ישראל אסור לעשות ברית מילה. חוץ מעיר לוד, מי שרוצה לעשות ברית מילה יעשה. והיו כולם לוקחים את התינוקות שלהם, לא בשבת, בכלל, בחור אפילו. וכולם היו נושאים את התינוקות שלהם, הכפיים מסעוכה, לוקחים ללוד, תעשו שם ברית מילה. כל הבריתות היו בלוד. זה, למה הגמרא מספרת את זה? נאמר לך שאלה שעשו כהוראת רבם, עשו את הדין וכהלכה. לא תראה אותם בעין רעה, איך עשו דבר כזה? הנה אתה רואה, השגחה מהשמיים. גזרו הכל ישראל, למה הוציאו את לוד מהגזרה שלהם? השם נתן מרבן, זה מלך ביד השם. בפני שאלה היו מחבבים בשפת מילה, ומחללים עליה את השבת, זה מסירות נפש. עכשיו חילול שבת, ללכת לקרות עצים, לעשות כל זה, זה מסירות נפש של העולם הבא. מוסלמים איך אפשר כדי לקיים את המסירות. לכן גם בשמיים נתנו בלבם של המלכות הרשעה שלא יגזרו על לוד. אז מזה ראייה שהתלמוד רואה זה והשמיכה. כותב בזה הרשבית, וכאן אנחנו למדים שאתרה מרד האתרה שהוא פוסק איזה הלכה ועושים כדבריו, עושים כדת וכהלכה. וכל מי שיעין זהורות נגד מרד האתרה, דבריו בטלים ובוטלים כעפה להרעה. רק שמו כאילו שמשנה מפורשת להפך, והוא בא לחלוק על המשנה. מה עושים לו? תנות שופך על הראש. מה זה חלק על המשנה? מה אתה יכול לעשות? דברי מרן, הוא לא כתב על מרן. רשבת היה לפני מרן. רשבת היה לפני 600 שנה. אבל הוא אומר באופן כללי, מקום שקבלו עליהם סברת הריף, או מקום שקבלו עליהם סברת הרמב״ם, הוא מזכיר את שמותם. וזה גם כן אותו דבר כותב הרשב"א, בתשובה סימן רשנו ג', שמקומות שקבלו עליהם הוראות הריף או הרמב״ם, אז בוודאי קבלתם קבלה, בין להקד בין להחמיר. הוא מראה גם כי הלך בעקבות הריף והרמב״ם. הוא פסק מה שפסק, הוא מראה דעתך שלנו, על פי וחנו ועל פי וסעו. לכן לפי זה, כמו שאמרנו, כמו שמרן פסק שאין בשול אחר עתיה, אין בשול אחר כליה, אין בשול אחר צליה. בכל לא מותר. כך הביא, יש אומרים שאסור ויש אומרים שמותר. הוא כלל גדול בידינו, כל מקום שכותב מרן, יש אומרים ויש אומרים, הלכה כבי יש אומרים בתרה. אמנם, הרמה הרבי משה אסר לה שעודק על מרן. ואוסר, אוסר בשול חרפייה, בשול כליה, אוסר. אז אומר, מחלק בין כלי ראשון בין כלי שני, זה הרמה. הוא מחלק בין כלי ראשון בין כלי שני. אבל מרן אין לו שום נפרש. בין בכלי ראשון, בין בכלי שני, בין בעירוי, הכל מותר. זה שהעיד הרב כנסת הגדולה גם כן, שהמנהג כמו מרן. אומר, בשבת בשלח היו רגילים לעשות מרק של רגלי בהמה. שזה סמיך, עב, שמן הרבה, שמן תעבית הקסיטה, אז קשה קצת לאכול אותו, אז היו שמים הרבה לחם יבש בתוך צלחת, ומערים את המרק הזה כדי שיספוג את זה בתוך הלחם, הלחם קצת מחליש את השמנונית, ויוכל לאכול אותו. טוב, זה מותר. מעיד עליו שכך היה מנהג. עכשיו אני לא יודע אם עושים את זה לגלי בימה, מי עושה? אני לא יודע מי שעושה. היו כאלה שכן עושים. אז זה כמו שאמרתי, מדינה זה מותר. מי שיוצא יוחד, מי שיוצא לא יוחד, זה לא מעניין אותנו. השאלה הוא, ההלכה, ההלכה זה מותר. אין בזה שמסור. לפי זה יותר, כיוון שאפייה, צליה, כליה, הכל דבר אחד, לכן אפה שהוא קלוי, ומונח, כמו שאמרתי, כפית של קפה מונחת בתוך הכוס, אתה מערה עליה מכלי ראשון, זה מותר. אין בזה שמסור. למה? אפילו למדי אמר, עירוי מבשל, אבל כמה שזה כבר קלוי הקפה, אין בזה שום בעיה. שאין בשול אחר כליה. ועדים בלחם. ועדים גם כבצלי, ועדה משהו צלי, ורוצה לרקח אותו, שם אותו בתוך כלי ראשון אפילו. רק שהעביר אותו כבר מעד האש. מעד האש אסור. נראה כמו שהוא מבשל אותו. אבל אחרי שהוריד אותו, מותר. עכשיו, נחזור לעניין שלנו. מה למדנו עכשיו? שבעניין בשול בשבת יש לנו כללים מתי מותר, מתי אסור. בכלי ראשון זה נקרא שמו בשול גמור. בכלי שני לא שייך בשול. אין דין בשול בכלי שני. כלי שני אינו מבשל. הן לגבי שבת, הן לגבי שאר אסורים. בשר בחלב, גם כשמה תלוי בבשול. אם אחד למשל בתוך כלי שני שם מרק של עוף בתוך כלי שני, יש מרק של בהמה ששם אותו בתוך כלי, בתוך צלחת, ושפך על זה גבינה. בטעות נשפכה על זה גבינה או חלב. אז זה בשר בחלב, זה אסור לאכול. אבל יש הפרש. אם זה היה בתוך כלי ראשון, אסור בהנאה. לא תבשל גדי וחלב ומו, אסור שלושה פעמים, שלוש פעמים כתוב, אחד לאסור אכילה, אחד לאסור בישול, אחד לאסור הנאה. מה זה הנאה? אסור למכור אותו לגוי. זה כשהיה בכלי ראשון. בכלי שני, כבר שהוא לא מבשל, אסור רק מדרבנן, מותר למחול אותה לגוי. הוא לא יאכל אותה, ודאי אסור לאכול. אבל למסור למחול את זה לגוי, מותר לאכול לגוי. או יש לו כלב, חוץ מהכבוד, רוצה להאכיל אותה לכלב. גוי והכלב בדרגה אחת. ניתן את זה לכלב. רק אם מותר לתת לכלב שלי. אבל אם היה בכלב ראשון, אסור. אסור בהנאה. הוא נהנה, הוא חוסך לו את האוכל של הכלב. במקום שיקנה לו אוכל, אז יש לו בשר וחלב, נותן לו. אז בכלב ראשון אסור, כלב שני מותר. למה כלב שני לא מבשל? שוב, על פי הכלל. כלב ראשון מבשל, כלב שני לא מבשל. אם היה עירוי, גם בעירוי מבשל כדי כלפה, לכן זה אסור. אחר ההקדמה הזאת נבאר כמה דברים. יש פרטים שונים קצת, יש דברים שהם רכים מאוד, נוחים, נוחים בבישול. נגיד למשל שקית של קפה, זה ששמים אותם בתוך שקיות של קפה, של תה, שקיות של תה, אם אדם רוצה לשים אותם בתוך כוס אחרי ששמו בו מים רותחים, רוצה לשים את השקית הזאת כדי שיהיה תה בשבת, רוצה לעשות תה בשבת, אסור. למה? זה רך מאוד ונוח מאוד לבישול, אז זה יוצא מן הכלל. דברים שהם רכים, אז זה לא דיברנו, דיברנו באופן כללי. אבל בכלי שלישי יש אומרים שמותר. דבר מה זה כלי שלישי? אחרי ששפך את המים הרותחים בתוך הכלי, בתוך הכוס, חוזר ושפך אותו בתוך כוס אחר. הכוס הזה היה כלי שני, שפך אותו בתוך כוס אחר, נעשה כלי שלישי, אז עוד התקרר. אז מפעם לפעם מוסיף קרירות קצת, אז דחו להשים, אם אין לו תה אחר, נקרח את זה, ישים. מותר להשים את זה בתוך שקית התה, בתוך הכוס שלישי, ולשפוך אותו בשבת. פני שבכלי שלישי זה נעשה יותר קל. שם בגמרא כתוב, במסכת יומא, דף ע"ז, אלמלא נסתננו גחלים מידו של הקירוב לידו של גבריאל, לא נשתייה מסונאיהם של ישראל שריד ופליט. מה פירושו? גבריאל הוא שר של אש. הקדוש ברוך הוא צווה עליו שייכנס, כמה שישראל לא היו עושים משנה של מקום, זה היה בזמן החורבן. ממרום שלח אש בעצמותיי וירדנה. אז צווה הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ותיכנס לתוך הקירוב, יש בית המקדש למטה, יש בית המקדש למעלה, רוחני. אמר לך תיכנס אצל הקירוב, שם יש קירובים ושם יש גחלים שמקריבים שם עגבי המזבח. מיכאל מקריב קורבנות עגבי המזבח, כבשים של אש. אז אמר לו תיכנס ותיקח משם גחלים ותזרוק את זה על העיר, כדי שמכעיסים אותי תזרוק אותה על העיר. אז הוא אומר שהגיע שם היחס על ישראל, בת קול יצאה ואמרה לו, הוא מתחילה ברקים מה שאמר הקדוש ברוך הוא. אז הוא חס על ישראל, ויצאה בת קול ואמרה לו, גבריאל, להונח להונח, יש בהם בעלי מצוות, יש בהם בעלי צדקות, שאמר, אנא בחוזיך, תעשה את זה לאט לאט ושוב את דעת, שישאר שאני טפל איתה, כל הפחות. אומר, הוא לא לקח בעצמו את האש, אלא הקירוב מסר לו את האש, הקירוב מסר לו את האש, אז מלא נסתננו הגחלים. קודם היה כלי ראשון, עכשיו היה כלי שני, עושים יד ליד, אז נסתננו מעט. מלא נסתננו גחלים בידו של גבריאל, לא נשאר חס ושלום שונאי ישראל שריד ופליט, וכולם נשרפים, הולכים לאיבוד. אז הקדוש ברוך הוא רחם עליהם, השאיר שארית הפליטה. זה שכתוב, ממרום של האש בעצמותה וירדנה. אני אומר, דרך דוגמה מהאגדה הזאת, כשזה מכלי ראשון לכלי שלישי, אף הפי שזה עדיין חם, אף הפי כן, אין ספק שהחום ירד, דעך קצת. ולכן די לנו לאסור בכלי שני, בכלי שלישי לא צריך לאסור, אם זה כמו שאמרתי, לשים שקיות של תה. במקרה ששכח, אבל יותר טוב לך תחילה, כל אדם שיש לו שכל, חכם עיניו בראשו, לא יצטרך להתירים, יעשה את הכל, יבשל את התה, תמצית של התה מערב שבת, ויכין לו תמצית של תה, וישים קודם את המים הרותחים בתוך הכוס, ואחר כך ישים עליהם תמצית של התה. פני שאם ישים תחילה, כשהוא מערה, אמרנו שזה לא טוב שהוא מערה, כי הם כל כך מועטים, التمثيل التمثيل של התהי מעטה מאוד. תסמים כל כך הרבה. אחר כך יפגום את הטעם, יתם את זה עמוק עמוק מימצאים. אחרי שמים מעט, וכשזה אחר כך מסם על זה במים הרוחים, אז זה נקד על זה, אז הוא מותר. אבל אם, אז זה שמעתי. קודם ישים את המים הרוחים, ישים על זה, אז זה מותר. אבל אם יעשה בהפך, כמה שהם מועטים, אם זוג עליהם מים רוחים, אז זה מבשל אותם. ויש משול אחד משול בטח. לכן אמרתי להזהיר בזה. עכשיו כל זה הקדמות האלה לצורך להגיד גם כן להמשיך במה שהערכנו בכללים בשוערים הקודמים בעניין פסיק ראשי דין. יחלה פסיק ראשי דין. לאן יחלה? עכשיו נבוא לעניין הזה. ביום שבת כדם רוצה לעשות קוסטי. עכשיו אם יש קצת שעירית מהקודם, ממי ששתה קודם, או שאפילו משלו, רוצה עוד פעם לחזות לשטוף אותו. אחרי שהוא שוטף את הכוס, הוא שם את התה או הקפה, ומוזק מהברז. לכאורה, יש בזה שהוא מבשל את הלחלוחית שיש בתוך הכוס מבפנים. שהלחלוחית הזאת, הטיפות המים האלה שנשארו, רסיסי מים האלה שנשארו, לחלוחית כזאת. כשאתה מעלה עליה, אמרתי בטיפות אחדות שייך בזה מסוד. כמו שהזהרתי לגבי עשיית התה, אם אדם שם תמציות של תה, תמצית של התה, כפית אחת, ועל זה מערם כדי ראשון שזה אסור. למה? לפני שרבוי המים הרותחים מתגברים על המעט הזה שיהיה כפית אחת, אז מתגברים עליה ובשילים אותה. אבל היא מבושקת, זה כליפה. מתי אמרתי שמותר לערות על קר שנמצא בתוך הכוס? כשיש בו חצי כוס, יש לו אקוס, ועל זה רוצה לשים על זה לחמם, זה מותר. אבל כששם כפית אחת סך הכל, אז גוברים עליה המים הרותחים, מחממים אותם, משנים אותם. לכן אסרנו לשים קודם תמצית של תה, אלא קודם ישים את המים הרותחים, ואחר כך נמשוך ישים על זה תמצית תה, כי אין צביעה באוכנים במשקים. זה כשיש, כמו שאמרתי, לחלוחית בפנים הכוס, עוד לא נגב את זה, לא מנוגב, כשאתה שופך על זה מים רותחים, אתה מבשל אותם. הוא אומר, אני לא מתכוון לבשל אותה, אני מתכוון איתי על הלחלוחית הזאת, מה לי עם הלחלוחית הזאת? מה לי נהנה ממנה? נכון? אתה לא נהנה, אבל זה פסיק ראשי. דבר שאינו מתכוון, מותר, אבל פסיק ראשי אסור, מה זה פסיק ראשי? בהכרח כשאתה פותח את הברז על זה, מקלח על המים האלה הקרים, זה בהכרח אתה מרתיח אותם, אתה מחמם אותם, מבשל אותם. ונשארו מבשק את הכליפה. לכן כותב בספר שביתת השבת שהיה גאון אחד רבי אריה מסטביסק בספר פני האריה שהיה מחמיר על עצמו, לא היה שם, לא היה שופך את המים החמים בתוך הכוס עד שינגב לגמרי את הכוס. אחרי שהוא שטף אותו לוקח מגבר, שם אותו לאט לאט בזהירות, קודם כל מעט יש לו שאין שום טיפה, אבל יש לחלוחית, אז מנגב, 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 ואחר כך הוא עושה. טוב, זה אפשר, חסיד קדוש כמו רבי אריה מסטביסק יכול לעשות את זה. אבל כל אחד יכול לעשות את זה, בפרט מקומות שזה ציבוריים, כמו שהולכים לבקשות, מחלקים להם תה. או במקומות אחרים שיש ציבור, מחלקים להם תה. אז זה מסכן השמה שזה צריך לקחת כל קוס אשר וינגב אותו וינגב אותו. בכלי הזמן למה לא יכלו? יש 100 קוסות, 200 קוסות. כל פעם שישטוף בין גברה לגברה, אז יישב יעשה וינגב וינגב, צריך להיות 10 אנשים שיעמדו שינגבו שמה. ולא יגברו בזה. איך אפשר לעשות חומרה כזו? אבל צריך להשיב על חומרה, על הקושה הזו. הרי זה פסיק ראשי. כיוון שהמים האלה שהם קצת טיפות אחדות, באים עליהם המים הרוחים, למדע אמר עירוי מבשל, אז הם בשלת את המים האלה, ואתה לידי איסור סקילה. אבל, לפי מה שבארנו בשעור הקודם, יש דין פסיק ראשי אומנם שאסור, וזה איסור מן התורה, אבל יש פסיק ראשי דלה נחלה. מה זה דלה נחלה? פרושו שלא אכפת לו, לא מעניין אותו. כבר שאין לו הנאה ממנו ישירות, זה נקרא שמו פסיק ראשי דלה נחלה. לא פרושו דלה נחלה, הכוונה שרע הדבר בעיניו, שזה מזיק לו, מצער אותו, לא. לא אין לו שום הנאה בזה. אין לו הנאה, נקרא שמו פסיק ראשי דלה נחלה. כך מפורש מתוספות, שבת קוף ג' וכך מפורש בתוספות כתובות דבב וביומה למדלת ועוד. אז פסיק ושש אינו הנאה ממנו, סורו רק מדרבנן. מוריד את זה מיסוד דאורייתא ליסוד דרבנן. כך מפורש בתוספות. כמו דעביד בערעה דחברי, עושה בה ככה חברו, אין לו דבר שמזיק אותו, אבל אין לו הנאה בזה. אז זה מספיק. להוריד דין פסיק ראשי שנשבו חיוב חטאת, חיוב מן התורה, מורידים אותו ליסוד דרבנן, כשזה לא נחדד. פסיק ראשי דין יחדד שיש לו הנאה ממנו, זה נקרא שמו חיוב מן התורה. כגון למשל יש לו פריג'דר בתוך הבית, בתוך המטבח, שם חשוך, אין כל כך אור. פותח את הפריג'דר, הכל חושך וסמוות, לא רואה את המאכלים, לא רואה, רוצה לקחת איזה דבר. אז יש שם נורה, נורה דולקת, אז נהנה, זה מעירה לו את זה. מעירה לו את הפריג'דר ולוקח. אז אם אדם לא מוציא את הנורה מערב שבת, הוא פותח את זה ונהנה מהנורה הזאת, נדלקה, אוטומטית היא נדלקת, זה עושה איסור מן התורה. אפילו אומר, אני לא מתכוון, אתה לא מתכוון, אבל אתה נהנה מזה, הדלקת את זה, אתה יודע שיש שם נורה. אם לא יוציא את זה מערב שבת, או לא יכוון את זה באופן שלא תדלק, הוא עושה איסור מן התורה כל פעם שפותח את הפריג'דר. למה שהוא נהנה מזה. אבל הגע עצמה, הבית מלא אורה ושמחה וששון וכך. השמש זורחת שמה, והוא רזק לראות מה ששופנים. ברוך השם, בוא תיארי הכל שיהיה לפניו. זה מוריד באיסוד דאורייתא לאיסוד דרבנן. למה? הוא לא נהנה מזה. אם יש הנורה או אין הנורה, שרגה בתארה מימני. יש לו שמש, יש לו מהירה, ורואה את הכל. אבל אסור, דרבנן. לא לשכוח. גם איסוד דרבנן גם כזה אסור. העובד דורי חכמים חייב מיתה. צריך להסיר את זה מערב שבת. לכן צריכים לעונם, בכל עניין, לעונם צריך להסיר את המנורה הזאת, הנורה הזאת, מערב שבת. או שיסדר, יש שם כפתור, כפתורים היוצאים מכפתור, ואופה שלא תדלק המנורה, הנורה הזאת, גם כן מותר, כמובן. עכשיו, חלקנו כבר בין דבר שאדם נהנה או לא נהנה. לגבי העניין הזה, שאדם שופך ממים רותחים, מהברז, שופך על, בתוך הכוס ואולח. הוא יש לו הנאה מזה, שהוא מחמם, שזה הטיפה הזאת של המים, מתחממת, בשלת, טיפה זו מתאה עליה, מה אכפת לו? כן, 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 מתשאלת, אני לא מתפשרת, זה אותו דבר בשבילו. אז זה לא עשו מדורתה, עשו מדרבנן. אבל, מתי עשו מדרבנן? אם יש לו לכל הפחות, אם זה דבר שהוא לא ראיתה, לכל הדעות. כאן יש לנו מחלוקת. בכלל יש מחלוקת עם עירוי שאנחנו אומרים שמבשה כדי כליפה. האם זה מדאורייתא אסור כמבשה כדי כליפה? לא מוסכם. הרמב"ן כותב, מביא ירושלמי מפורש. הרמב"ן לסוף מסכת עבודה זרה. מביא את הירושלמי שכל שאין האור עוברת תחתיו, אין בו דין בשום מן התורה. האור עוברת תחתיו, כלומר כדירה שנמצאת על האש. עירוי, איפה זה? יש בזה, האור עוברת תחתיו? לכן אומר הרמב"ן, כל עירוי שעשו חכמים, אסור רק מדרבנן. לא מהתורה. כיוון שזה אין האש עוברת תחתיו. כך כותב הריטב"א, כך כותב הר"ן, בעקבותיו כמה מתלמידיו של הרמב"ן, גם הרשב"א כותב ככה. לפי זה יוצא. מאחר שזה הורדנו את זה מיסוד דאורייתא ליסוד דרבנן וכבר אמרנו כלל כל דבר שאיסורו רק מדרבנן אילו היה מתכוון עושה רק איסוד דרבנן כשאינו מתכוון אף פי שהוא פסיק ראשי מותר בתנאי שיהיה לה נחלה כמו פה פסיק ראשי דילה נחלה בדרבנן למה בדרבנן? שהעירוי אינו מבשל מדאורייתא רק מדרבנן כן איסורו רק מדרבנן וגם כן כאן הוא לא מתכוון, הוא לא מתכוון בשביל הלחלוחית הזאת של הכות. זה מפורש בתוספות בשבת קוף ג' שכל דבר שהוא פסיק לשדר הנחלה בדרבנן אפשר להקל. זה כך הורה גם כן ביצחק הכהן רפפורטה בידו של פרי חדש בספרו של אלפי שבועות בתקן. וכך כתב בספר הגאון רבי אליקים גטיניו בספר אגורה וההולכה חי לפני 280 שנה. גם הוא הורה ככה, שהכללים הם בשבת, תזכור את הכללים, كل بسيك رشي دلاني حلي بزي سود ربنان منتابة خطة حلا وقام كانت دبار قيوني أشكناز اسكيمون دبار ازي لما يتحاك الحنان بسفره بغير يتحاك كاخ بساك كاخ كتاب بسفي دبري مركعيل بملكعيل تويتين بويم زي أب الدين بلومجا ببولانيا نقاموا بساك كاخ دبار لهاتير يستفر متاد يروشليم מצד ירושלים גם כן, אחד מגאוני האשכנז, גם כן פסק להתיר. ויש עוד כהנה וכהנה. מספיק לנו כל השמות האלה, אבל עוד שם אחד חשוב, שואלו משיב, רבי יוסף שאול נתנזון, שהיה גאון, גברה רבה. שווים שפסיק ראשי מדרבנן דירן יחדים מותר, על פי הוראה זאת, מותר אפילו לא לנגב את הכוס. שתפת אותו, כמובן, אם יש מים בעין, שפוך אותם, תנער אותם בתוך הקיור. זה הכל. לא חייב לקחת מגבת ונגב, אחרי הזמן, מה לא יכלו? איפה הוא יכול לעשות כל כך הרבה כשיש הרבה כזה? לכן אפילו אדם שיש לו רק כוס אחד, כשאתנו, אתנו, זה מותר. לכן כל אחד ואחד שיעשה בבית שלו, יגיד יש לו, לא, תנגבי טוב את הכוס. מה תנגב? בשביל מה תנגב? כל החומרות האלה זה חומרות. והרב הערב השלום מסתביס כנסה להחמיר, תבוא עליו ברכה. אבל אנחנו, כמו שאמרתי, אם צד דין זה מותר, ושעושה לעשות נהג בחסידות, אין סוף לחסידות, שעשה כמה שרוצה. אבל מה שאמרנו, שזה מותר, וזהו. אבל אנחנו רוצים להוסיף עוד נקודה אחת להתר, כסיוע להתר. הנקודה השנייה היא, יש מחלוקת בכל דבר שאנחנו אוסרים במאכלות, חצי שיעור אסור מן התורה. אין פירושו חצי שיעור. רבע שיעור, אפילו כל שיעור אסור מן התורה. בתורה כתוב, כל חלב וכל דם לא תאכלו. כל חלב, מה זה כל חלב? אפילו כל שיעור של חלב. חתיכה קטנטנה. אם אכל כזית, 30 גרם, חייב מלכות. מביאים אותו, חייב כרת וחייב מלכות. מביאים אותו לבית דין ומלכים אותו. אבל אם אכל פחות, אכל כל שיעור חלב. נפשי יוצאת לטעום פעם אחת מה זה חלב ואחר חלב אבל חתיכה קטנה אחת זה עשה אסור מן התורה אבל לא מלכים אותו לא חייב מלכות הלכה למשה מסיני אין אכילה פחות מכזית לכן אם אכל כזית לוקה כל שהוא לא לוקה אפילו כל שהוא אבל יש אסור מן התורה כל חצי שעור אסור מן התורה בענייני אסור שבת, בענייני מלאכות שבת, יש לנו תורת כהנים, ספרי, בספרה, כתוב שמה, לא תעשה כל מלאכה. כל המלאכה אסור, חצי שיעור מותר. זה כתוב. האדם צריך לארוג, לארוג בהריגה. זה תפירה, כמו תפירה. עשה שתי תפירות, חיה מן התורה. עשה תפירה אחת, אסור מדרבנן. יש לנו מיעוט מפורש בתורת כהנים. כל המלאכה אסורה, אבל חצי מלאכה מותרת. מהתורה מותרת, חכמים אסור. כך מפורש בדברי הרמב״ם. מי שיעיין היטב בדברי הרמב״ם, פרק א' מהלכות שבת, יראה, הוא כותב, כל מקום שאני אכתוב פטור, פירושו פטור, אבל אסור מדרבנן דרך הרחקה מדבריהם. כך לשמוע של הרמב״ם. והוא כותב כמה פעמים, הרי שתלש שערה אחת, כשאנו תורש שתי שערות, זה אסור משום גוזז. תלש שערה אחת, פטור. מה זה פטור? תור אסור מדרבנן. זה חד דרך. החולב ביום שבת, כמה יחלוב והיא חיה מן התורה? כגרוגרת. גרוגרת שעוד מסוים. נגיד, מעט פחות מכזית, כזית זה 30 גרם, אמר 20 גרם. 20 גרם חייב. אם לא עשה 20 גרם, עשה 5 גרם, 10 גרם, כתוב פטור. פחות בגרוגרת, פטור. מה זה פטור? פטור אסור מדרבנן. לא כמו איסורי מאכלות. באיסורי מאכלות אפילו כלשהו, טיפה אחת, שום אחד, של חלב, של דם, של נבלה, של טרפה. נפשי יוצאת גוי אחד אוכל נקניק של טרפה. והוא רוצה לטעום זה, לראות איזה טעם יש בו. מת על זה. אחר מזה, חיה מהתורה, אסור מהתורה. רק לא עושים לו מלכות. השם ירחם עליו, יעשה את תשובה ביום הכיפורים. אבל לגבי עניין של מלאכות של שבת, אין בזה חצי שעור אסור מן התורה. زي هجوان حخمت ذي هو ريشون شما تعالى حدشة الدبار زي دي اسمير اوتو אבל זה תוספת מפורשת. פרק ד' דביתה, שם מפורש, שחצי שיעור במנחות שבת אסור רק מדרבנן. זה ככה, הביאו את התוספת הזאת, הגאון מלבנים בעתו חסד, וגם הגאון אבני נזר. רבי אברהם זוכתשו, בספר אבני נזר, גם הוא פסק ככה. ועוד כמה אחרונים הביאו את התוספת הזאת. תוספת מפורשת כדעתו של הגאון חכם צבי. אומנם ראשי, בשבת עין דלת לא פירש כך, גם האור זרוע, גם הגות השירי, כולם סוברים שחצי שעור עשו מן התורה גם במנחות שבת, אבל כאחר ששנות הסרטה מפורשת, לתנד המסייע לדסברתו של הגון החכם צבי, ואמרתי שהרמב״ם כך סובר, לדעתו של הרמב״ם. אז אנחנו פוסקים עליך כשיש ראשי והרמב״ם מחלוקת, איך אנחנו פוסקים? פוסקים כמו לדעת הרמב״ם. הרמב״ם נחית פסק הלכה, ראשי הוא מפרש, תלמוד. פרשן דתה, אבל הוא לא צריך, לא נחיל לפסוק הלכות. לכן אנחנו פוסקים כדעתו של הרמב״ם, שכל מלאכות של שבת, אם לא עשה כשיעורם, אסור רק מדרבנן. כך מפורש בתשובת גם כן, תשובת הרדב"ז. תשובת הרדב"ז גם כן אומר שזה רק מדרבנן. הוא מדבר גם כן בענייני חליבה. זאת אומרת, הוא עושה פחות מהשיעור שחייבו חכמים, אסור רק מדרבנן. אדם שהוא רוצה מחמם מים, מבשל מים, כמה יבשל ויתחייב, ישיעור, כדי לרחות, לרחות עבר קטן בקטן, של ילד קטן, תינוק. או כדי לכל הפחות, כדי אצבע קטנה שלו. אוכל לרחות אותה במים החמים האלה. אז חיה משום יבשל, פחות מזה לא חיה. אז אם יש טיפות לחיוכית, זה יש בו שיעור של כדי לרחות אל היד, איזה לרחות? תעשו ככה, עד שיש לך, יהיה לך טיפה. מה יש לך בזה? לכן, זה לא נקשה משיעור. זה פחות מקשה. אם פחות מקשה, זה מדרבנן, אז יש לנו כמה מדרבנן. קודם כל, עירוי בעצמו שמבשל, זה רק מדרבנן. שני, שזה חצי שיעור, שזה רק מדרבנן. ויריבו אחרונים להגיד שזה רק מדרבנן. גם המביט, חברו של מרן, יש לו ספר, קריאת ספר, שזה עוזר הכל והולך על פי הרמב״ם, והוא מפרש שם בפירוש מלאכות שבת שהאסור של חצי שיעור במלאכות שבת זה רק מדרבנן. אז יש לנו כבר כמה ראשונים שאומרים ככה, הרדב"ז, המביט, אחריהם החכם צבי, תנא דמציא על יבוא התוספתא, פרק ד' דביתא, וכך כותב גם כן אבני נזר, כך כותב גם כן תורת חסד מלובנין, כל כאלה גאוני העולם. ועוד אחרונים שכותים ככה, אני אומר לכם, רק אפס חצה הוא תראה וכולו לא תראה. אז לפי זה יוצא שהדחלוחית הזאת שיש על השק בתוך הכוס, זה ודאי פחות מחצי שעות, זה לא חצי שעות, זה דחלוחית ועמה. לכן אין בה ממש, ואם אדם שופך עליה, הווה פסיק ראשי, דירי נחלה בתרי דרבנן, שיש פוסקים שמחדקים אם זה חד דרבנן או תרי דרבנן. יש שאלות ותשובות קרן ודוד. אומר, אם זה תרי דרבנן, ודאי שזה אפשר להקיד. טוב, סמכים על דברת. יש גם כן עוד סיוע. לכן, לפי כך, מזדיגת הכוס הזה, מים רותחים, שולחים בתוך כוס שעדיין יש בו לחלוחית, אין לחוש לכלל, ואין צריך לנגב ולא שום דבר. אין הרשאה לחזור ככה לקטח לה. ואין בזה משום מבשל. עכשיו נאמר כמה פסוקים מפרשת השבוע, כי הזמן בסדר. שבת הזה הוא שבת של מתן תורה. לכן קצת נגיד כמה דברים על מתן תורה. קודם כל, קודם אמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. אתם ראיתם אשר עשיתי במצרים, ועשה אתכם עקפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ואתם מסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. כאן ולהם קודם ולהם אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים ועשה אתכם עקפי נשרים ועתה כאילו עכשיו יש איזה בפני דבר חדש מה זה שיש ועתה נגיד ואם תשמעו בקולי ואתם יסגו לה מה זה ועתה מה בנות ועתה תמיד אדם שרוצה להתדבק בקונו ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. צריך להיות צעד אחר צעד. شعر أحر شعر دب بيبت أحد يفشل عشان تكون بيبت أحد كموش أدام هوليخ بسلام عودي بسلام لا أفلام عودي بمسلاحة عودة بتقيل شلاب أحر شلاب أبسيل كفوت عشرة شلابين بيبت أحد إيه بيبورو خبوة حوال بس كنت شبير بفكتو أخي سعطة جيد لا أفلام גם בעניינים שבקדושה, בעניינים של רוחניות, כתבו הפוסקים, גם בזה שיחזו עשיר שמח בחלקו. עדיין לא הגיע למה שהגיעו גאונים, צדיקים שבדורו, הוא רואה אותם. אבל יעשה מה שצריך לעשות, לאט לאט. לא לבת אחת, כי אם בא לקפוץ לבת אחת, חס ושלום, עלול אחר כך לאבד את הכל. מי יעלה בהר השם, הוא יקום במקום קודשו. יעלה, אחרי שיש לו כבר, כמו שאדם, נגיד עגלון, יש לו עגלה, עולה בהר. הוא עולה בהר, הוא צריך לרדת רגע אחת, לקנות משהו, אז העגלה יכולה להתהפך, רדת עד למטה, שיחר משופע כולו. אז תקר כשהוא יורד, דואג לקחת שני אבנים חזקים, שם אותם עוצר את העגלה, כדי שנבחר לרדת מהמדרון. לאט לאט, עולה ועולה ועולה, עד שמגיע. בראש ההר, שהקיימים, לפעמים עומד שמגיע. אז אין דבר, יעדה ומי יקום פעם. תהיה עצירה בפעם לפעם, יעשה חשבון נפש, מה היה אחורה, מה קדימה לפניי, וימשיך. לאט לאט, מעט מעט הגרשנו מפניך. הגרשנו ליצר הרע. אז צריך לעשות את זה לאט לאט. בשלבים, ולא בבת אחת. אדם מתקדש היום מעט, מחר מתקדש עוד מעט, וקובץ על יד ירבה. כך כן בתורה. אם אדם מציל דמות את התורה, כולה הרגל אחת. זה יבוא שמי יתן לו שתי סתירות שתחוף אותו במשהו בידו. מה אתה? באמת תורה, רגל אחד, אפשר לעשות דבר כזה? צריך הכל, ביישוב. רק הליל עם סבנות שלו, אמר לו טוב, זה כל התורה כולה, ולאט לאט, והתלך זיל גמור. גם כן צריך זיל גמור. לא גמר ממנו. וכן, וכאן צריך להיות משלמים. יש אנשים שחוזרים בתשובה, בעלי תשובה. כל הכבוד עליהם. נכנסים בישיבות, רוצים בבת אחת להיות קיצוניים שבקיצוניים. וזה מחריב את שלום הבית. מחריב את הכל. אם אתה חזרת בתשובה, זכית, נכנסת, שמעת דברי תורה, ברוך השם התלהבת, טובה עליך ברכה. אשתך לא הייתה אתך בשיעור. היא לא שמעה. פתאום אתה רוצה לחזיר אותה בתשובה, עכשיו שאתה סדקת של עולם, שרה ממנו. היא לא יכולה להיות שרה ממנו. תעשה את זה לאט לאט, בשלבים. לאט לאט, עד שיסתדר את היחד. לא יהיה חריב את ביתו בשביל הדבר הזה. וכן בכל העניינים כולם. כל דבר יעשה בשעל אחר שעל. בסבלנות. לא בבת אחת. לא יקפוס כפיסות בבת אחת. כן? זה בכל העניינים. גם בלימוד התורה. נמחס איזה כסיל, מה עושה? רואה ספרייה גדולה. מה, אני יכול ללמוד כל הספרים האלה? עזב אותי! תראה, בסדר. אבל מה אומר החכם? החכם אומר, וכי הקוצבים את הספרים האלה לא היו גם כן חכמים, וכי למדו את כל התורה ביום אחד, למדו היום מעט, מחר מעט, מחר מעט, וברוך השם, הגיעו למה שהגיעו. גם אני אעשה כמות כתוב, רמות לאוויל חוכמות. מה זה רמות? זה פשוט דבר מרומן, הכל ברחב תלה. אי אפשר לא להשיג את זה. למה? הוא רואה את החוכמות האלה כל זה, האוויל הזה לא יכול לסבול. מתי יהיה לו זמן לאכול, מתי יהיה זמן לבלע, מתי זה? זה לא יכול. אביל ראשי תיבות, אכול ושתי יאמר לך. זה כל מחור, רק אכילה ושתייה. אז מתי ילך ללמוד, מתי יבלע, מתי יעשה את כל הדברים האלה. לכן הוא מתייש תקף ומיד. צריך לאט לאט. שלב אחר שלב, פשוט השם, יש לבין חכם, יהיה חכם. כל אחד כפי כוחותיו, כפי הקשרונו שנתן לו הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לשמור את כל העולם כולם במדע אחד. ישראל לא היה כך. כשיוציאו אותם כדוכים במצרים, היה להם חשבון אחר לגמרי. התנהגות הבורא התברך על מהם הייתה בצורה אחרת לגמרי. תמיד אנחנו יודעים, אדם חזר בתשובה, הוא מתחיל פתח קטן, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. ישראל באותה זמן לא היה שום פתח, לא קטן ולא גדול. וילאו נמצוא הפתח. והקדוש ברוך הוא קיים בהם, ופסח השם על הפתח, אני לא רוצה את פתחים לכם. ישר נתן להם, ערה להם רוח מברומים. נתן להם קדושה, נתן להם טהרה. נתן להם מנוח אופניים, בלי חשבון. הנה אנחנו רואים, ישראל עשו במצרים מתי. ויתו בניסן, יום פסח. עד יום שבעים של פסח, שבעה ימים בסך הכל. לא יותר. ויום שני של פסח עומדים על ידיהם ואומרים שירה. ואיזה שירה? כולם בכל אחד, במילה אחת. השירה להשם כגאוגה, אם איזה חזן יש לו מכירה, רוצה ללמד אותם שיגידו איזה פזמון, צריך קודם כל לכתוב להם את המילים. צריך להגיד להם קודם את המילים. ואחר כך ישירו, אחר כך נגנו. את התזמורת, את המנגינה, את התווים, כל יד לאט. אבל פה ישראל לא כך. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, ויום אמרו נאמור, וכולם אומרים. בבת אחת. מי לימד אותם שחברך רוצה לומר אשירה להשם? הוא אומר, גם כן, שירה להשם. כולם אמרו את זה בבת אחת, בדיבור אחד. איך זה? הגיעו לנבואה, הגיעו לרוח הקודש. כמו שכתוב במדרש, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל במוזי מעשי מרכבה. זה אלי ואבי ומראים מסועים על השכינה. ראו במו עיניהם את השכינה. זה אלי ואבי ולוחי אבי ברומן. ואומרים את כל השירה כולה. היא בטוחה כמה דברי נבואה. תביאמו ותטעמו בהן אחלתך. הגמרא אומרת במסכת ברכות ד'. נבואה נזרקה בפיהם. לא כתוב תביאנו ותטענו בהן אחלתך. תביאמו אחרים, אחרים. הם ידעו שהם לא יזכו להיכנס לארץ. אלא ביניהם יכנסו לארץ. תביאמו ותטענו. דבר אחרים. לא מדברים על עצמם. ועוד כמה דקדוקים שיש בתוך השירה שכולם דברי נבואה. ובכן, אדם שרוצה להיות נביא, תקח את הרמב״ם ותראה ברכות יסודי התורה. איך אדם מגיע להיות נביא? כל כך צריך להכין את עצמו, להגיע למדרגה רמה, בחוכמה, בצדקות, בענווה, במעשים טובים, ויתמודד בינו ובין קונו עד שישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, יערה עליו רוח ממרום ויגיע להיות נבואה. ולא כל אדם זוכר לזה, כמה שיעשה. שאול הנביא, שאול היה מלך, אמרו, הגם שאול בנביאים, היו מתפלאים עליו. מה הוא חושב את עצמו, יכול להיות נביא? לא כל אחד זוכר לנבואה. אם כן, כדי שיגיע למדרגה של נבואה, כל כך את כוננות צריכה, וכאן במשך שבעה ימים, מיום טוב ראשון של פסח, עד יום שביעי של פסח, הם כבר נביאים, הם מדברים, זה אלי ואבי, רואים את השכינה. מה שלא ראה יחזקאל בבוזי במעשה מרכבה. יחזקאל הנביא, הוא מספר במעשה מרכבה מה שזה. נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים, הוא מספר מה זה איך המרכבה של הקדוש ברוך הוא השתבח שמו כיסא הכבוד שלו. כתוב פני אריה לארבעתם, פני אדם לארבעתם, פני נשא לארבעתם, פני קירוב לארבעתם. מספר באחיות עשו בשוב כמראה הבזק, הוא מספר והתפעלו. אם זה היה בשבעי של פסח, בימים ספורים, הגיעו למעמד הר סיני עוד יותר ועוד יותר. איזו התגלות אלהית נעשית. עד שהגיעו למדרגה של מלכי השרת. אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם, הגיעו למדרגה של מלכי השרת. איזה חוכמה, איזה תמונה נסך בהם הקדוש ברוך הוא. עוד לפני שהשתיקו לשמוע את עשרת הדיברות. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, אלו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. ללכת על יד ההר, להסתכל על ההר, מה דיינו, מה יש שם? כמו כל ההרים, מה יש בו? אלא מכאן התגלות אלהית הייתה עד לבם, וססה בקרבם. ונעשו מדרגה של נביאים, של מלאכים. נעשו כל כך מדרגה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם, תשמעו חברים, תשמעו חברים טובים, אחינו בתסעיר שמה. אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים, כל הנסים והנפלאות, ועל ידי כך גם כן, ועשה אתם עקפי נשארים, כמו הנשאר הזה טס, טיסה אחת למרחוק, בעפיפה אחת, בסוף עונה ועצו. כך אני הקרבתי אתכם, לא במדים מתאימים של בן אדם שהולך, רץ שלב אחר שלב, אלא בבת אחת. נסעתי אתכם ואביא אתכם אליי, קרבתי אתכם אליי. שתהיו מדרגה של נבואה, מדרגה של צדקות. אתם תחשבו שזה יכול לדורות ככה יימשך? לא. ועתה, מכאן הבא, חשבון אחר. אם יגעתי ומצאתי, תאמן. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמן. כמה צריך אדם יגע, כמה צריך אדם מתרוח. עד שיזכה למדרגה של לימוד תורה. ואם יזכה ל... אפס קצהו של רוח הקודש, נבואה, איפה? נסתם כל חזון. אז שמעו, הכל תלוי בתרחה שלכם, תלוי בהגיעה שלכם. אם שמוע, תשמעו, כמו שדרשו רבותינו בברכות דפמן, שמוע בישן, תשמע בחדש.
تحزور علي شان تشنينته حكت كحبر حداش عدف جبرة عدف جبرة دقات لقات 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 قشتين تمين حكام زيو دقات لي تملي سجولة من كل عام قال تحشيبو شل دورات اني اتنخيم 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 تنوك ولا تريح كلهم يلا راك عصير فتح مع التفي شلو تعيك يلا با اشتو با اما شلو كح تخال كوس حلاب كوس نيفين ماشي ايش دباش حلاب سكرية ماشي راك شير سيشتو אבל מה שאין כן אדם מביש גדול, חי נושא את עצמו. מה הוא יעשה? היי, יושב יבכה. מי ירחם עליו? מי יתן לו לאכול? יזקנן. תזקנן, תלך בתוכן. מה אתה רוצה? כך אדם, עד עכשיו ייתן מבחינת אלוק. אני רוצה להגיד את זה, לחספק לכם. אבל מכאן הבא ועתה, משמעת לשמוע בכל. יגעת ומצאת, תענית. זה גם כן מה שאומר לו אחר כך. הוא אומר שם אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב ענן, בעבוד, כשמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם, אומר הרמב״ם, מערכות יסודי התורה. דע לך שישראל שיאמינו במשה רבנו, לא מפני שראו שהוא עושה אתות ומופתים, ועושה ניסים ונפלאות, בשביל זה האמינו בו? לא, לא בשביל זה האמינו בו. האמינו בו רק מפני ששמעו מפיו של הקדוש ברוך הוא, כשמדבר עם משה רבנו. הוא אומר לו למשה רבנו, לך ותאמר ככה לעם ישראל. משה, לך ותאמר ככה לישראל. כששמעו את הדברים האלה, במו אוזניהם, לא בכלי שני או כלי שלישי. וראו במו עיניהם מה שראו במעמד הר סיני. ולכן כולם התבטאו ביחד, כל אחד, שכל השם דיבר השם, נעשה ונשמע. לכן יאמינו משה רבנו. כמו שאמר, וגם בך יאמינו לעולם. אמנם גם לפניכן, כתוב ויאמינו משה עבדו. בקראת ים שוב, כתוב ימינו בשם, ושעבדו. אבל אותה אמונה לא כתוב בעלי עולם. אמונה זמנית, רגעית. אדם מתפעל מהנס, כימים אחדים, אחר כך לאט לאט זה דועך אצלו. זה לא נשאר אותו דבר. שמעו עמים ארגזון, חיל אחד יפה פלשת. מי לא שמע בקראת ים שוב? מי לא שמע? כמו שאמר רחב זונה, ונשמע מהימס לבבינו, ולא קם עוד ברוח באיש. כשם אלוהיכם הוא האלוהים. שמעים מה אנו עשתם? כן, אפילו גויים שמעו את הדברים האלה. רבותינו אומרים, ויבקעו המים, לא כתוב ויבקע הים, ויבקעו המים. כל מימות שבעולם, אחד יושב ושותה כוס תה, פתאום רואה באמצע התה נהיה שביל. מים מפה, מים מפה, שביל בים. יש עולם, מה קורה פה? יש לו חבית של מים. הוא הולך רואה החבית נהיה, חלק מים פה, חלק מים פה, באמצע הזה. ובקעו המים כל מימות שבעולם. כל אחד היה משתומם. מה יש? מה קרה? אתה יודע, אתה זוכר עכשיו קורא עליהם את הים לישראל, כדי שעברו בתוך הים בים בשם. כולם ידעו, כולם שמעו את הדברים האלה. וכי עמלק היה עבר? היה חרש היה? היה אטרש? מה היה? למה הוא לא שמע? למה בא להילחם עם ישראל? אחרי כל הניסים ונפלאות שעשה להם הקדוש ברוך הוא. ובא השוטה הזה בא להילחם עם ישראל, רוצה להביא לעצמו לדעת מה הוא רוצה לעשות. אלא פשוט מאוד. באותה שעה כולם פעלו, כולם פחלו, כולם רגזו, שמעו עמים רגזו, תפור עליהם מטה בפחד. אבל אחרי כמה ימים, לאט 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 לאט, חכשת ערפו והמסת לבבו, ובא מתחילים לחם. ויבוא המלך ולחם עושה בפילים. אז צריך אדם לדעת. אם הוא לא מתמיד על אותה מחשבה הקדושה, לא שייך לומר שהאמונה הזאת תהיה דועל מהם. אמונה זמנית. ויאמינו בשם, בשם לא, האמינו. אבל אמר לו, אני אנכי בא לך בעב ענן, בעבור לשמוע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אתה רוצה שיאמינו מכאן הבא לעולם? אז עכשיו כבר, זהו הזמן שלך. עד עכשיו זה אמונה זמנית. ואומר, כמו שאומר הרמב״ם, כל הדברים האלה שאנחנו עכשיו חדורי אמונה, הודות אותו מעמד הר סיני. אותו מעמד נסגר, שלא שוכחים אותו לעולם מעד. וכל פעם שאנחנו חוזרים על פרשת יתרו ויתחנן, ששם עשרת הדברות, חוזרים מחדש, מקבלים עלינו עוד מחוץ שמיים. חוזרים עוד פעם, נכנסים בתוך תוכה של האמונה הזאת, שהיא גם בך יאמינו לעולם. כמו שכתוב, ונגלו אותנו ובנינו עד עולם, לעשות את דברי התורה הזאת. מסופר, הרגעון עם יותן אייבשיץ. בצעירותו כבר היה חריף, פקח, כולם השתוממו מחוכמתו. היה ילד פלא. והדבר נודע למלך, איפה שהיה גר אבא שלו, הוא היה הרב הראשי, רבי נתן נטע. אז שמע שיש לו בין ירד פלא עלוי, רצה להכיר מזה. שלח קרא אותו, אצלו בן נתן נטע, שמע, שמעתי שיש לך בן חכם, בכמה שנים הוא? אבל בתשע שנים. סך הכל? סך הכל. בכל זאת אני רוצה לראות אותו, רוצה להכיר אותו. אבל אני מבקש ממך, לא תאמר לו איפה אני גר, איפה הארמון שלי, הוא ימצא את זה לקוחות עצמו. ואני קובע לך תאריך, מחר ב-12 שהוא יבוא אליי. בסדר, על הרס, מה יכול לומר לו? בקשת מלך זה פקודה, מה לעשות? הלך הביתה, קורא את בן יונתן, אני נתן, תראה, הייתי אצל המלך, והמלך רוצה לראות אותך, אתה מוכן לפגש אותו? אמר, כן, מוכן. מה, אתה לא פוחד? מה יש לי לפחד? הוא בן אדם כמוני, לא מה אני אפחד. טוב, בסדר. אתה צריך ללכת מחר ב-12 אליו, אבל הוא צופה עניי שאני לא אגיד לך איפה הוא גר, מה הכתובת שלו, אתה צריך למסור את זה בעצמך. מה הבעיה זה? ארמון של מלך? וכזה איזה דלפון אחד שיש לקחת איזה רחוב, איזה מספר שאני נלך לשאול כמו דבר מסכן ששואל? אני אחר, ארמון של מלך, כל אחד יודע, אני אשאל אנשים ויגידו לי. טוב, דרך השם יהיה עמך. למחר, הוא הולך, הוא מגיע שם 5-12. מחכה, שיקרא לו המלך. המלך רצה להטיע עליו מורה ופחד, דבש את הכתר שלו, בגדי הסירת שלו, כל הכוכבים, כל המזלות שיש לו, השרים ממינו ושמו לו, כל השרים שלו. יועמדים לפניו שני זקיפים, שני שוטרים, כל אחד גבוה כמו עמלק, וכולם חמושים, כף רגל ועד ראש, כל מיני נשק, ובידם חרבות שלופות, כדי לתת עליו פחד. תקף, כשהגיע שעה 12, קרא לשפטר שלו, תקרא לו. הוא פתח לו את השערים, הוא נכנס, שדומם, חרד, איזה מחזה. אבל תושש, תתחזק, הגיע לקראת המלך, השתחווה לפניו, שלום אדוני המלך. מי אתה אומר? אני יונתן. למה באת? אדוני המלך אמר שאני אבוא. כבודו, מה קבע לי שאני אבוא? מי אמר לך? אבא שלי אמר לי. מה, אבא שלך אמר לך איפה שאני גר? אמר לא, הוא אמר שאסור לו להגיד לי. שאלתי אנשים, הלכתי ברחוב, שאלתי כמה אנשים, ברוך השם, הגעתי. אמר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יונתן. אם הייתה, למשל, אתה שואל את האנשים איפה הארמון של המלך, קבוצה של אנשים עומדים, אתה שואל אותם, איפה הארמון של המלך? קם אחד, פותח את הפה שלו, אומר לך, תשמע, יונתן, לך ישר ישר ימינה עד הסוף, שם את נמצא הארמון של המלך. קם השני, אומר לך, לא נכון, יונתן, זה לא יודע. לך ישר ישר שמאלה, אז נגיע לשם. מה תעשה? אמר לו, ויבוא השלישי ויכריע ביניהם. אני אשאל אדם שלישי, אם הרוב יגידו ימינה זה ימינה, אמר לו, זה שמאלה, זה שמאלה. טוב, עכשיו מאוד יונתן. אז עכשיו אתה יודע, כן, משפטיך אתה חרסת. עכשיו אתה צריך להיות נוצרי. מה פתאום? מה פתאום? תגידי מי יותר בעולם יש, נוצרים או יהודים? אמר, כתוב, נוצרים, ודע, אתם המעט מכל העמים, אנחנו הכי מעטים שיש בזה. אם כן, כבר שאתה אמרת שהולכים אחרי הרוב, אז אתה צריך להיות נוצרי, שהם הרוב. אני תקף לקרוא עכשיו את הקרדינל, שעשה לך טבילה, עשה לך נוצרי. תסלח לי, אדוני המלך. אני רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה, תשאל, מה אתה רוצה לשאול? אמר לו, אני נמצא עכשיו פה, בארמון. ואני רואה את הוד מלכותו של המלך. רואה את כבוד השרים. רואה איזה ארמון נפלא, איזה יופי, איזה הדר, איזה כבוד. עכשיו לבוא אליי כל המיליונים שבעולם, תגידו, בסין כמה יש? 100 מיליון? זה אפילו זבובים, אין כמותם. יבואו כולם אצלי ויגידו לי, תשמע יונתן, מה שאתה רואה במעייניך בזה, הארמון הזה, זה לא ביתו של המלך. הארמון של המלך זה ברחוב אחר, מספר אחר, מספר כך וכך. אני אאמין להם או אני אאמין מה שאני רואה בעיניים שלי? בטח מה שאתה רואה בעיניים שלך. אמר לו, זה בדיוק, אדוני המלך, אתה חושב שאנחנו מאמינים בתורה שלנו, שאנחנו עם ישראל שמאמינים בשם אחד ותורה אחד, מפני שאנחנו שמענו עדות שמיעה? כשיש לי ספק, אני שואל איפה הארמון, זה אומר לי מינה, זה אומר לי שמאלה, אני לא יודע איפה, אז אני שולח אחרי הרוב, מה שגידי לי הרוב, אני שומע עליהם. אבל כשאני רואה דבר בעיניים שלי, ואני שומע את זה באוזניים שלי, איך שאתה מדבר איתי, אני אאמין למיליונים שיגידו לי שזה כבתו של המלך? לא. כך אני, למעלה מ-1,000%. אני מאמין בקדוש ברוך הוא. עד עכשיו מהדהד באוזני מה שאמר הקדוש ברוך הוא. ודבר אלוהים כל דברים האלה למור, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה אתה חושב שאני לא הייתי באותו דור? אתה טועה. כתוב במדרש, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואשר איננו עמנו היום. כל שמותיהם של ישראל היו מעמד הר סיני. כולם היו נוכחים. אוקיי, מה אתה חושב? אני הייתי שם. ועד עכשיו אני שומע, אנוכי ישם אלוהיך, לא לך אומרים על פניי. אז מה אתה רוצה? אני אחיש את האוזן שלי, אחיש את העיניים שלי, מה שראיתי. בשביל שיש הרוב נוצרים, שיהיו רוב כמה שיהיו רוב. מה זה שווה? שתתם אותה ענות אב, לא יכול לענות לו. אמר לשוטר, תשמע, תמלא את כיסו זהב, ותשלח אותו עוד מעט זה יעשו אותי יהודי. יאללה, תשמע. אבל היסוד, זה דברי הרמב״ם, מה שאמר. שישראל האמינו בקדוש ברוך הוא, שמעו, באוזנינו שמענו, ובעינינו ראינו. כמו שני עדים שראו הזדמנות, מי יכול להחליט אותם? ראו במו עיניהם. כך אנחנו עד עכשיו מאמינים ולא מאמינים. ובעזרת השם, גם אותם שהם טועים בדרך השכל, וידעות הרוח בינה, יבוא מלך משיח צדקנו, תחזיר עטרה ליושנה ומלאה הארץ דעת השם כמים לים נכסים. בחלם הקדוש אומר, סבל זה כל זה ישראל. ואני רוצה לעשות שנאמר, אז אנחנו תוסם על הצדקו, כדי תורה ויאדיר.